השם ישמור אתכם רבותיי ויכתובכם ויחתומכם בספר חיים טובים עם כל עם ישראל בכל מקום שהם. מוריי ורבותיי, אנחנו נמצאים בדיוק הלילה חצי החודש של אלול, תתבר לחודש אלול. אלול זה חודש הרחמים, זה חודש נפלא מאוד. הקדוש ברוך הוא שם אותו בסוף השנה כדי שאנחנו נכין את עצמנו לקראת ימי הדין הממשמשים ובאים. זה ראש השנה ויום הכיפורים, שהוא יום המחילה והסליחה של העוונות. הפרשה שנקרא השבת, פרשת כי תבוא, והיה כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה ורשתה, נחלה ורשתה וישבת בה. והיה לשון שמחה, אין בעיה לשון שמחה, ויהי לשון צער, כמו ויהי בימי אחשוורוש, ויהי בימי שפות השופטים. אבל והיה, והיה ביום ההוא, ואמרת, הנה אלוהינו זה קיבינו לו, זה אדוני קיבינו לו, נגיד המין שמחה בשעתו. שמחה איפה? אומר רבנו חיים בן עטר, בארץ ישראל. היה לפני למעלה משלוש מאות, אפילו 400 שנה, קרוב ל-400 שנה, בירושלים עיר הקודש הגיע אחיו של הגאון הגדול בעל שבט מוסר, רבנו אליהו האיתמרי הכהן. אחיו היה תמיד חכם גדול, אבל היה עני, עני מרות, ובא לארץ ישראל, והיו לו אישה צעירה וילדים מרקים. ולאן הלך? הלך לירושלים. והרבה שואלים, עד היום, הרבה שואלים, למה היו כמה גדולי ישראל בכל הדורות? למה לא עלו לארץ? למה לא גרו בירושלים? כי מאוד מאוד היה קשה מכל הבחינות. היו מגפות. היה מצב כלכלי אפסי. הייתה הארץ שוממה. ירושלים הייתה מיובשת. והיה כלום. ובמסירות נפש הם קיימו את היישוב בירושלים. זה מה שמספרים היום סיפורים, עלייה ראשונה, עלייה שנייה, עלייה שלישית, הבל יפצה פיהם. והם עלו לארץ. העולה הראשון לארץ היה רמב"ן, לפני 700 שנה, בא לירושלים, מצא שני אחים צבעים. והוא הראשון שייסד מניין יהודים בירושלים, ובנה את בית הכנסת הרמב"ן, זה שעומד על קברו היום בתוך הרובע היהודי. ואחרי זה היו כמה דורות, אחרי דורות באו. רבי אשתוריה פרחי לפני כן בא פה לארץ, ביקר לאורכה ורוחבה, כמו שהוא כותב בספרו כפתור ופרח. אחריו היה הרלב"ח, רבי לוי בן חביב. היו כמה, רבי משה בן חביב, כמה גדולי ישראל, כולם פה החיו את היישוב ויסדו אותו. אחר כך באו אלה מרוסיה, מפולניה, וקוראים את זה על שמם, כתבו טאבו על שמם, זה לא שניים. זה ארץ ישראל של הקדוש ברוך הוא, של כל עם ישראל. אלה אף אחד בעלות על הארץ. אז אני רוצה לספר לכם, הוא רבי אליהו איתמרי, היה לו אח. אח הזה היה אני. הסכם בא לגור בירושלים על הקודש, תיישב בתוכה. תיישב בתוכה, אבל אין מה לאכול. אשתו הרתה ויולדת. עכשיו, אומרת לבעלה, החלב נגמר לי, אני צריכה חלב להניק את התינוק, אז היא צריכה אוכל. אי אפשר, מאיפה? מהאוויר היא תלך, ואולי היה לו, לא היה מאיפה להביא. היה הולך למקום שטוחנים הריחיים, איפה שטוחנים את הקמח. זה היה מטחנה אחת בירושלים הייתה אז, ושם היו זורקים את הקליפות שיש לחיטים או הסובים, מה שיוצא מה, אומרים בערבית נחלה, נחלה זה מה שנשאר בנפה. הזורקים היה הוסיף את זה בערימה עם אפר ועם גרגרי אבנים, והביתה ובודק אחד אחד, מוציא אולי יש תולעים, אולי איזה אבנים, מברר את הכל, וכל הפסולת של החיטים מבשל ועושה לה איזה דייסה, עושה לה איזה מרק, עושה לה איזה דבר, הולך לשדה, מחפש איזה ירק, איזה משהו, נוסיף לטבלן, שיהיה לה חלב. הגיעה שנת שמיטה, הייתה בעיה, מה עושים שמיטה? באו רבני ירושלים, אמרו לו, שמע, תחזור לטורקיה. בטורקיה יש שפע, יש שם יהודים, יש שם אוכל, יש שם הכל. אתה יש לך ילדים קטנים, אבל מה? עד שבאתי לארץ ישראל וזכיתי לשבת בה, אתם אומרים לי לעזוב אותה? לא אעזוב אותה בבהימה. אני לא, אני, הילדים שלי לא ימותו, כדי שבחור מחיה אותם, אני מפרנס אותם, כדי שבחור מפרנס אותם. אמר, ומה יקרה לי? אם אני אמות, אני אזכה לפחות להיקבר פה בארץ. אני אזכה שנשמתי תחזור ליוצרה פה בארץ ישראל. אתה יודע כמה קשה מי שחס ושלום נשמתו יוצאת בחוץ לארץ? תראו מה כותב רבי ראובן בן יצטרובלי עליו השלום בברייתא, בירושלמי זה מובן. הוא היה תלמידו המובהק של רבי שמעון בר יוחאי, אחד מהשרים ברומא. הוא הלך התחזה לרומאי, היה בקי בשפות שלהם או בחוכמות שלהם, ועכשיו בסנאט של רומא, בבית המחוקקים שלהם, והיה מבטל את הגזירות מעל עם ישראל. הוא רבי ראובן בן יצטרובלי, שהיה בשליחות, הלך לבטל את הגזירות מעל ישראל, תוך כדי השליחות שלו הרגיש שהוא צריך למות, התחיל לבכות. תלמידיו היו איתו, לומדים איתו, אמרו לו, רבנו, למה אתה בוכה? אמר להם, על זה שאני מת בחוץ לארץ. אמרו לו, הרב, אל תפחד, אנחנו נשבעים לך שאנחנו מעלים אותך לארץ וקוברים אותך שם. הוא היה גר בכפר ערבי, עד היום בכפר ערבי במשולש, ושם כבול, סכנין וערבי, שלוש יישובים ערבים מחשמה מן העולם, שונאי ישראל מובהקים שם. שם בערבי קבור רבי ראובן בן יצטרובלי, בסכנין רבי יהושע בסכנין, ובקבול שם מיכה הנביא, מיכה המורשתי, ולמולו יש מערה של רבי אברהם בן עזרא ורבי יהודה הלוי קבורים שם. עד היום הקברים שלהם מונחים שם, רק אי אפשר להיכנס. אני זוכר לפני 32 שנים עשינו, עשיתי נסיעה באוטובוס, שכרנו אוטובוס ונסענו בערב ראש חודש אלול, הרב כדורי היה איתנו, וממחשמם זרקו עלינו אבנים, 300 ילדים ישמעאלים, ממחשמם זרע עמלק. הרב כדורי צעק עליי, אמר, בוא מהר נברח מפה. ובסמטאות שלהם שם, זה היה פעם האחרונה שהיינו, 32 שנה, מי יכול להיכנס שם? אז הם אמרו לו, אנחנו נביא אותך לקבורה שם, ויש את המערה שלו עד היום, הוא ואשתו ותלמידיו קבורים במערה שם. אמר להם, אתם לא מבינים, אני לא בוכה על זה שהקבר יהיה בארץ ישראל, הקבר בסדר, אבל להוציא את הנשמה בחוץ לארץ זה צער גדול. אמרו לו, למה? שמעו מה ענה להם, אין עוד דומה מי שפולט את נשמתו בחיק אמו למי שפולט את נשמתו בחיק של נוכריה. אני נמצא כאן בארץ נוכריה. סיים, נפטר לבית עולמו. ופה תראו מה זה מעלה של ארץ ישראל. לכן גם כן היה לפני 300 שנה, בזמן רבנו חיים בן עטר, היה בצבריה עיר הקודש, לא תקום פעמיים צרה, היה שם רעידת אדמה שחילתה שני שליש מבתי העיר. יש תיאור באחד הספרים שמתואר שם איך שרועה היה הולך עם הצאן שלו על שפת הכנרת, והוא היה נוכח בשעת רעידת האדמה, הכנרת נסוגה אחורה, שני שליש מהכנרת נחשף. אתם רואים, כמו אש יוצא מהאדמה. ואחר כך הכנרת עולה ומציפה את המים ועולה על ההרים. חלק גדול מהכבשים שלו נסחפו. והוא ניצל, הוא נאחז באיזה עץ, באיזה משהו, וניצל. אז נהרסו בתים שם. ובתי הכנסת וישיבות, הכל, לא נשאר כלום. אז נשארים, היו מסכנים אלה, ככם את הפצעים, ברחו, הלכו לצפת, הלכו לשכם, היה יישוב יהודי אז, כל מיני ערים, ירושלים, הלכו אפילו ליפו, יפו גם כן, העיר העתיקה היא עיר מזמן יהושע בן נון הייתה, לכן שם קוראים את המגילה גם ב-15. אז רבי חיים אבו אלעפי, אז מה היה המעשה? עכשיו המושל של טבריה רואה שהעיר לא מיושבת, צריך ליישב אותה, ואם לא מיישבים תחילו לבוא זאבים, שואלים, נמרים מהגולן, מכל מיני מקומות. למשל החיות מריחים מקום נטוש, מגיעים. מה יעשה? הוא היה בצער, זה קראו לו דהר אל עומר. יום אחד שמעו מה זה, מוסלמי רואה בחלום, בחלום אומרים לו, תפנה לרב של צפת, הרב רפאל מלכי, והוא יפתור לך את הבעיה, הוא יישב לך את העיר. טוב, אז אבל וההמשך היה בחלום, עוד קטע היה, אמרו לו יש אחד קוראים באזמיר, באזמיר זה בטורקיה, העיר גדולה לאלוהים, מלאה בתי כנסת וישיבות ורבנים גדולים, הרבי חיים בלאג'י בא משם. אמרו לו לך לאזמיר, באזמיר יש שם הרב גדול, רב חיים אבו לעפיה, מצאצאי דוד המלך, תביא אותו לכאן. אז קם בבוקר, הוא היה חלום, זה חלום אמיתי. תראו, הקדוש ברוך הוא לפעמים אפילו לגוי מביא חלום בשביל שליחות, וחזור הקדוש כותב. איך הם יודעים, איך הם רואים חלומות? מכריזים בשמיים ומודיעים להם שהוא ישן בלילה, נשמתו עולה למעלה, מודיעים לו. אז הוא פנה, שלח שליח מיד לצפת לרב רפאל מלכי, אמר לו תראה, אני לא מכיר רבי חיים אבו לעפיה, אני מבקש כך וכך הסיפור. רבי רפאל מלכי היה גאון גדול, יש לו שאלות תשובות מלכי בקודש, תמיד חכם עצום היה. שלח לו שליח, אמר אני אטפל בזה. שלח איגרת לרבנו חיים אבו לעפיה, היה כבר קרוב לגיל 80, שימו לב, בגיל 80. כתב לו איגרת, אמר לו תדע, עיר טבריה הרוסה וחריבה, המושל מוכן לתת לך מה שתרצה, רק תביא יהודים לכאן, תיישבו את העיר ויהיה לכם זכות. כי למה? יש ארבע ערים בארץ ישראל, תדעו שהן קדושות, נקראות ארבע ארצות: ירושלים, חברון, טבריה, צפת. אלה ארבע ערים קדושות, אחרי לא בחינם ירושלים, כי מציאות את התורה דבר הדברים מירושלים. אחרי זה חברון, זו העיר שבאה מערת המכפלה, שער של גן העדן שם. טבריה, שם נכתבה המשנה, רבי מאיר איפה היה? בטבריה. תלמוד ירושלמי, כתב אותו רבי יוחנן האמורה, הוא היה אחרי רבי מאיר רב של טבריה, ותקיף גדול, חיבר את כל התלמוד ירושלמי. והתלמוד ירושלמי של היום שלנו הוא חסר, מסדר קודשים ועוד סדרים אחרים, אין לנו, חסרים הרבה מסכתות חסרות, מפני שהתלמוד ירושלמי חסר בעוונותינו. והעיר צפת, הנה אנחנו רואים מה היה בסופה, לפני 500 שנה כל תורת הקבלה באה משם. הרמב"ם, קבינו משה קורדווירו, תושב, הוא בא לעיר צפת. מאיפה הם באו? גולי ספרד. בסדר, הם לא ילידי המקום, אבל הקדוש ברוך הוא זימן את כולם לאותו פונדק. זאת אומרת, השם, הקדוש ברוך הוא מתכנן את כל העולם, מתי ומה ואיפה ומי. ואחרי הרמב"ם, רבנו הארי, כל תורת הקבלה, כל סידור התפילה שלנו, כל הסדר יום שלנו, של החגים והמועדים והשבתות, רבנו הארי. אחר כך מי עוד? גדול ישראל, ענק שבענקים, מרן השולחן ערוך רבי יוסף קארו, עליו חכמי דורו אמרו, איש אשר המלך חפץ ביקרו, איש אשר המלך מלכו של עולם חפץ ביקרו, ראשי תיבות, ורבנו יוסף קארו. רמוז בכל, תדעו כל חכם רמוז באיזה מקום בתורה. פעם שאלו את הרב חידה, הרמב"ם איפה רמוז? פשוט למען רבות מופתי בארץ מצרים, ראשי תיבות רמב"ם. איפה היה רמב"ם 30 שנים האחרונות לחייו? במצרים, שם התפרסם בכל העולם. רמב"ם, רבות מופתי בארץ מצרים. אז כל גדול בישראל נגזר מבריאת העולם, מתי יבוא, באיזה דור יבוא, ואיך ינהיג את ישראל, כמה ספרים יכתוב, מה ילמד, מה ינהיג. ואנחנו צריכים לשמוע לכל החכמים. המרן רבי יוסף קארו ורבי משה אלשיך חיבר פירושים על כל התנ"ך, קרא לזה תורת משה, וקוראים לזה אלשיך על התורה. זכה, תראו עיר צפת, רבי שלמה אלקבץ, מה נתחיל לספור אותם? למעלה מ-200 גאוני עולם, המבית, הבנו משה בן יוסף טרני, בנו רבי יוסף טרני, מעריטץ, ומעריטץ רבי יונטוב צהלון, ועוד כמה ענקים שבענקים. עכשיו, כתבו לו לרבי חיים אבו לעפיה, אמר עיר טבריה, מה חריבה? אני אלך ליישב אותה. קרא לישיבה שלו, כל התלמידים, 80 תלמידים, הוא בן 80, 80 תלמידים. אומר להם אני עולה לארץ ישראל. אמרו הרב, מה שאתה אומר אנחנו עושים אחריך באש ובמים. יש להם נשים, ילדים, חתנים, קלות. יאללה, הרב אמר תוך חודש מתארגנים, מזוודות, מה שצריך חיוני ניקח, מה שלא נעשה שמה. מי עושה דבר כזה? ועיר חרבה, כולה הריסות, חורבנות. הוא עולה, עולה. אמר להם, תראו, ספרי תורה אין שמה? כל אחד יחזיק ספר תורה ביד. 80 ספרי תורה הביאו איתם מאזמיר. והוא צצה בן אחר בן עד דוד מלך ישראל. ובחיים אבו לאפיה עליו השלום. עלו באונייה ונסעו לארץ ישראל. הגיעו לעכו. מעכו לקחו גמלים, חמורים, לא חסר. יש גם גמלים חמורים על שתיים. יש, ברוך השם, פה. והובילו את הכל, הביאו את זה לעיר טבריה. ראה אותה, עיר חרבה, תחיל לבנות אותה. דבר ראשון, בנה את הכנסת עץ חיים על שפת הים כנרת. את הכנסת עץ חיים, זה על שמו, חיים אבו לאפיה. אחרי זה בנה מקווה שם. מקווה גדול, חציו לצד אחד אגף של נשים, אגף של גברים. מאיפה המים? מהכנרת. בעירה של מרים. תלך, מי שטובל שם, אישה שטובלת, איש שטובל, הילדים שלהם יוצאים קדושים כמו משה ואהרון. וכן אז הדרך. אחר כך הלך, בנה שוק. אמר, אני לא רוצה פה שיש ממה. שוק. אחד יפתח חנות דגים, הוא יפתח חנות עופות, הוא יפתח חנות של בשר, אחד יפתח חלום, גם אתה צריך לפתוח משהו. אחד שנו, אחד יפתח חייתות, אחד סנדלרות, כל אחד משהו. אומר להם, יאללה, תתחילו לעבוד. והתלמידים שלו, 80 תלמידי חכמים, השאר, והתחילו לבוא יהודים. שמור, רבי חיים אבו לאפיה, ענק שבענקים, היה שומעו הולך מקצה העולם עד קצהו. עכשיו כל מי ששומע, רב בן 80 מגיע לארץ, עולה חדש, כולם באים לראות את הפלא הזה. ורואים אותו כמו אריה. וארגן את העיר תוך 3-4 שנים, בנה את כולה. ועד היום מקיימת ברוך השם היה טבריה, וכך עד יבוא משיח, משיח יבוא משם, חומר הזוהר, יבוא בעיר טבריה, המקום הראשון שלו, עיר טבריה. אחר כך יבוא לירושלים. אז הוא בנה את העיר, והכל היה בסדר. והנה, אחרי שהוא גמר את העבודה, התחיל לבנות את העיר והכל בסדר, מי התעורר? המושל הסורי. מה שמה מזכה, מאז ומתמיד. למה? טבריה וכל המחוז של מבית שען וצפונה היה שייך פעם מאז ומתמיד לחסות הסורית. זאת הייתה חסות סורית וצריך לשלם להם מיסים. מקווי החולים מגינים, איפה הם היו? היה נחשים עקרבים שם. הם צריכים, הם נותנים שירותים. איזה שירותים? שירותי הגנה, שירותי צבא, שירותי דברים בטלים, רוצים את הכסף. הרוח המושל של העירה הערבי אמר, מה פתאום? מי נהנתה? לרוח מנהון, יאללה קלע. גירש אותו, אמר לו, תסתלק מפה, שלח אותו השליחים, כלל אותו כללות נמרצות, כמו שערבית וריאני יודע לקלל. זה יצא בחרון אפו, והלך לשם, ומלך קם בחמתו. אמר לו, אני נותן לך אולטימטום. תוך 3 חודשים, אתה לא משלם לי א', ב', ג', אני בא עליך עם תותחים, עם הכל. ואז התחילו התותחים הראשונים בעולם דרך רמת הגולן. אמר בסדר, אהלן וסהלן, תבוא. באו כולם רבי חיים אבו לאפיה, רבנו תציל אותנו. זה קנה תותחים, לא יודע מאיפה הביא, הוא יביא אותם, אפילו שאז היה פרימיטיביים וזה, אבל זה יורה, הוא יבוא עלינו. אמר להם, יש איגרת שלו, כתובה, תראו בספר שפתי צדיקים, שמור אבי כתב פעם, שם מובא הקטע על רבי חיים אבו לאפיה עם האיגרת שלו. אומר להם, החודל יחדל, והיוצא יצא, מי שרוצה לחזור הביתה, הדלת פתוחה. אני לא תופס אף אחד פה בכוח. אבל אני נשאר פה. ואני מבטיח לכם, מי שישאר פה לא יקרה לו כלום. וגם אם חס ושלום תגידו יקרה, וגם אם הוא אומר על עצמו אם יקרה, אני אזכה שהאדם שלי יספק בארץ ישראל, והוא יזכה שהוא עוז מאיתנו יקבר בתוך ארץ ישראל, שנזכה אנחנו לאריכות ימים. די, אין מוות עוד. יבוא ראש השנה, כולנו נכתב ספר חיים בין המוות לנצח. אז הוא אמר לו, אני לא מפחד, שמעו כולם שהרב ככה אומר, אף אחד לא יצא. הגיע יום אחד הסורי, שמע, העמיד את החיילים שלו על שפת הכנרת מהצד השני, והיו יורים, יורים לתותחים. כל הפגזים וכל הכדורים, הכל נפל לים. בית אחד לא נזוק. יהודי אחד לא נפגע. רכוש אחד לא נפגע. והוא הרב כל היום הביאו את כולם בבית הכנסת, בעץ חיים, שם למדו תורה. עכשיו למה הוא בחר דווקא מקום בעץ חיים? בפני כך כותב רבנו ארי, רבנו ארי היה לפנה. כותב ששם מקום שישבו הסנהדרין בפעם האחרונה. הרי הסנהדרין גלו מירושלים ליבנה. הלאושה, לשפרעם, ועוד פעם לאושה. מהתחנה האחרונה הייתה בטבריה שם באותו מקום. רבנו ארי כותב שתיכנס בית הכנסת שם, יש הכותל הדרומי, שם יש קדושה נפלאה מזמן קדמון, למה שכינה שם מחכה, מחכה לצמצוב, מתי יבוא המשיח, מיד היא מתגלה שם. אז הוא הלך שם. עד היום בית הכנסת הזה ידוע, אם תזדמן לכם להיות בטבריה, כנסו שם, זה בשעות התפילה פתוח, מחד הערבית או בשחרית, תראו יש שם פינה שיש שם מדליקים נרות. מה לעשות? אפילו הטבריאני המזכנים כבר שכחו, לא יודעים. שם ישבו הסנהדרין. זה המקום. אז הוא עושב את כולם שם, ואמר, תפחדו. ובאמת כך היה. חזר הסורי בפחי נפש, עד היום לא חזר. חלס, פח. והמשיך את העיר עד גיל 93, אבל היה מולפיה. ואותו בן 92 בא לבקר אותו רבנו חיים בן עטר, היה בן 46 שבא לבקר אותו, נפגשו שניהם, חיים. וחיים בן עטר היה משיח בן יוסף. רבי חיים מולפיה, משיח בן דוד. הלכו לקבר רבי עקיבא, רצו להביא את המשיח, ואחר כך קרה מה שקרה, והכל... נעשה איזה שיר משיח בדרך, אנחנו מספרים על המשיח. אז בקיצור, מה למדנו מפה? ארץ ישראל, כמה הם אהבו והבינו מה זה ארץ ישראל. אנחנו נשמות שלנו מפה, החיים שלנו מכאן. משה רבנו עליו השלום לא זכה להיכנס לארץ, עמיד אותו הקדוש ברוך הוא בהר נבו ואמר משם תראה את הארץ. אומר רבי אברהם אזולאי, יש זכות אפילו לראות אותה, יש זכות ללכת בה, איזה זכות גדולה להתיישב בה, איזה זכות ענקית. מי שנולד פה עוד יותר, מי שזוכה חוץ מכם ונפטר בארץ ישראל ונקבר במעלתו גדולה מאוד. אומר רבנו חיים בן עטר, לכן אמר, והיה כי תבוא אל הארץ אין והיה אל השמחה, אין שמחה שלמה בחוץ לארץ, אין שמחה שלמה איפה שאדם יהיה, זה לא שמחה. פה זה שמחה. זה אותו פת חרבה ושלווה בה, פה יוכל לחם יבש יותר טוב מכל מעדני העולם שאוכל בחוץ לארץ. כמה שפע יש בפירות של ארץ ישראל, באוכל של ארץ ישראל. זה המעלה שלה של ארץ ישראל, שהיא חשובה מאוד. הגאון רבנו יוסף חיים, אתמול היה פטירה שלו, היה שולח שליחים כל שנה שיביאו לו מפירות ארץ ישראל לט"ו בשבט לברך עליהם במגדת. היה משלם דמים יקרים, שליח מיוחד על גמלים לטעום. מה יש בפירות ארץ ישראל? תשמעו מה הזוהר הקדוש אומר, ושמעון בר יוחאי ילמד אותנו. הזוהר הקדוש כותב שהיו ישראל במדבר 40 שנה, הלכו עם משה רבנו, מה היה יורד להם מהשמיים מן. מה זה היה המן? מאכל שאוכלים המלאכים. אז המלאכים, מה זה היה? גרגירים, כתוב בפסוק, והמן גזרע גד הוא, כמו מה זה גד? כוסבר, הגרגירים של הכוסברה. אז מה, המלאכים אוכלים כוסברה? גרגירים כאלה? שהם אוכלים מאכל רוחני, שזה היה מגיע פה לעננים, מתגשם ונהיה גרגירים עגולים. ויורד, שתו העם ולקטו ותחנו ברחיים ושלו בפרור ועשו אותו עוגות, היה טעמו כטעם בשד השמן, היה צפחית בדבש, מקום אחר כתוב. אז זה היה, מן היה כל כך טוב. מה היה בו במן? אומר רבי שמעון בר יוחאי, היה בו רוחניות גדולה. זו הסיבה שהגמרא אומרת, ערב רב אז המציאו, עשו הפגנות נגד משה רבנו, הלכו המציאו משרד הבריאות שם, אמרו שמשה רבנו הורג אותנו. מה? מרמן נכנס בגוף לא מתפרק. למה? הגמרא אומרת שחוץ מכבודכם לא היו צריכים לצאת לשירותים. כל 40 שנה שהיו במדבר לא היו, היו רק חוץ מכבודכם נוזלים היו מטילים מים, אבל קיבה חוץ מכבודכם לא היה. היו אוכלים מן, המן היה נבלע באיברים, אין פסולת. בכל מזון יש פסולת, זה מתפרק בקיבה, קיבה מפרקת ומסננת אותם. חלק הולך לדם, הולך למוח, הולך לכליות, הולך לכל מיני איברים, הפסולת יוצאת. כאן לא היה כלום. אז אלה אמרו, זה מסוכן, זה השם ישמור, יביא את המחלה, היא, שיבוא על אחמינג'אט והג'מאע שלו. אומר, זה התחילו לעשות, בלתי אל המן עינינו, זה סכנה. אז הקדוש ברוך הוא אמר, טוב, רוצים סלב, רוצים אוכל, בשר, תן להם בשר, שאוכלו, הוא הביא להם בשר, רק שישתקו. אבל זה היה המן, היה רוחני. למה זה היה ככה? הגמרא אומרת שהיו לו אוכלים מן, קבלים שכל, מבינים את התורה. איך היו מחכימים בתורה? על ידי אכילת המן. בתוך המן היה חומר רוחני, זה לא מסתדר חומר עם רוחני, אבל משהו רוחני, נכנס להם בתוך המוח, פתח להם את השכל, מבינים את התורה. והיו באים ללמוד והיו מבינים. עכשיו שהכנסו לארץ ישראל, די נסתק המן. אומר הזוהר, איפה המן? אומר, תשמע מה אומר הזוהר. אותה רוחניות שהייתה במן, עכשיו ישנה בפירות של ארץ ישראל. אז גם פירות, גם ירקות של ארץ ישראל שאנחנו אוכלים, יש בזה את המן. אכן רבנו יוסף חיים היה מבקש שיביאו לו פירות שגדלו בארץ ישראל לאכול אותם, כי יש בזה הרוחניות של המן, רפואה יש בזה. זאת אומרת, והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך. אמרנו שאנחנו בחודש אלול, רבותיי. מן החצי חודש עבר, ועוד חצי חודש נשאר, 15 יום, 29 יום זה אלול. 14 עברו, נשאר 15. אנחנו צריכים להתכונן, להכין את עצמנו כמו שצריך, שבועיים לקראת היום הגדול והנורא, זה יום הדין, יום ראש השנה, עם זכויות, וישתה וישבתה בה. הרי בראש השנה נגזר על האדם מה יהיה איתו. יש מחלוקת גדולה בין הראשונים, ויכוח. האם בראש השנה נגזר עלינו לחיות בעולם הזה או בעולם הבא? למה יצאה השאלה הזאת? רגע, אני רוצה להבין. כתוב בגמרא מסכת ראש השנה, דף ט"ז, אמר רבי קרוספדאי, אמר רבי יוחנן, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, אחד של צדיקים גמורים, אחד של רשעים גמורים, אחד של בינונים. צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים, שעים גמורים לאלתר למיטה, בינונים, תלויים ועומדים עד יום הכיפורים. עכשיו הנה אנחנו רואים, למה צדיקים מתים במשך השנה? מה הם בראש השנה נכתבו שימותו? אז לא היה להם זכויות? איך מתו בראש השנה? איך בראש השנה נכתבו למוות? הרי כל מי שמת השנה, חוץ מכם, יהיה רצון שיפסיקו למות. כל מי שמתו עד היום, אלה בראש השנה נכתבו למיטה. אז מה, אין שם הצדיקים? ושנית, הנה אני רואה הרבה רשעים שנשארים בחיים, כמה שנים על שנים. אז בראש השנה נכתבו למיטה? אבל לא, זה לא מדובר על החיים בעולם הזה, מדובר על חיים בעולם הבא. מי נשמתו תיכנס לגן עדן, מי חס ושלום זורקים אותו לגיהנם. אבל הרמב"ן אמר לו, גם עולם הזה, גם עולם הבא. אבל כך אנחנו אומרים בתפילה. ועל המדינות בו יאמר איזו לחרב, איזו לשלום, ובריאות בו יפקדו להזכירם לחיים ולמוות. זה פה. מי לא נפקד כהיום הזה? אנחנו אומרים בתפילה, זוכנו לחיים, ונחפץ בחיים, כותנו לספר חיים, מענק אלוהים חיים. בא רבנו הארי ואומר, שמע, זה שני חלקים. גם וגם, גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. בעולם הזה אנחנו אומרים, זוכרנו לחיים, ולחפץ בחיים זה על הנשמה. זכירה זה לנשמה. זוכרנו לחיים, את הנשמה שלנו תזכור, לרשום אותה בספר החיים שמה. אחר כך כותבנו בספר חיים זה על הגוף, שהגוף שלנו יישאר פה ונשאר בחיים עוד שנה. כמו שכתב השלה עליו השלום, אומר לפעמים נגזר על האדם נמות ונגיע איתו. בראש השנה אפשר לקבל ערכה. תראו מה זה, תראו מה זה ראש השנה. אפשר לקבל ערכה בראש השנה, גם אם נגזר עליו מיום שנולד למות בשנה הזאת חס ושלום, יבוא יתפלל תום בראש השנה, קוראים לו את גזר דינו. אותו דבר אם חס ושלום יש אדם שלא נגזר עליו למות, אבל יש לו איזה אויב, שונא, שרודף אותו ורוצה להרוג אותו, זה נקרא אדם בעל בחירה, והוא יבוא בראש השנה ויתפלל כמו שצריך, שלח לו הקדוש ברוך הוא מלאכים ויצילו אותו. אותו דבר הוא אומר מקרה שלישי, לפעמים יש מגפה או מקום סכנה, אדם חוצה כביש סואן, מסוכן, הוא גרם לעצמו את המוות, זה לא נכתב עליו למות, הוא קפץ לתוך הכביש, או תפס איזה כלי מסוכן, או נקלע לתוך לא הערי, מה אתה הולך להתגרות עם הריות? מה אתה הולך מקום סכנה? זה כבר לא נגזר מהשמיים. אבל אני יכול בראש השנה להתפלל שאם חס ושלום יקרה מצב כזה, אתה תציל אותי, והוא יציל אותך. איזה דבר. זה שלוש. ארבע. האחרון, ארבע. לפעמים נגזר על האדם ללכת כפרה בשביל מישהו אחר. הוא חס ושלום, כמו שצדיק, הולך מחפר על הדור. או לפעמים איזה מישהו, הבני ביתו. תראו לפעמים, כותב רבנו, שר החידה כותב. בנו החידה, לפעמים אתה רואה זקן במשפחה השם ישמור, חולה שנים, שוכב במיטה, והשם ישמור, כל מיני מחלות יש לו, ומטפלים בו וכולם וסובלים. פעם גם זה היה בבית, אז זה היה מסע, אז צריכים לתורנות. אומר, זה הוא מחפר על כל המשפחה. היה מישהו במשפחה צריך למות, או איזה תינוק ללכת, או איזה אישה חס ושלום יקרה לה איזה אסון, או זה, אז הכן הזה סובל את כיסורים האלה, מחפר על כל המשפחה. אין דבר סתם. פעמים בן אדם מחפר על כל השכונה שלו, פעמים בן אדם יש מחפר על כל העיר שלו, יש מחפר על כל העולם. עכשיו לפעמים חס ושלום גוזרים שימות מישהו באותה שנה בשביל שיחפר על הדור. מה הצדיק אומר, מה אני צריך ללכת קורבן? למה אני רוצה להישאר בחיים? לא בשביל שאני רוצה לחיות, בשביל שאני רוצה ללמד תורה, בשביל שאני רוצה לעזור לאחרים. בא בראש השנה ומתפלל, הקדוש ברוך הוא מבטל עליו את הגזרה הזאת. אז הכל תלוי רבותיי בנו, איך אנחנו מתפללים בראש השנה. מה צריך כן לעשות? לאסוף זכויות. לאסוף זכויות, לעשות מצוות מתוך אהבה, לא מתוך לחץ. לאהוב את המצוות. לשמוח שאני הולך לבית הכנסת. הגמרא אומרת, אצל הצדיקים, בית כנסת ובית מדרש זה כמו גן עדן. לרשעים זה בית אסורים. אומר, אוף, מתי כבר יגמר התפילה? אני צריך לשם, צריך לאכול, צריך לשתות. אוף, הרב הזה מעריך גם כן בדרשה שלו, הוא מבפק את המוח, יאללה, בוא נלך, יאללה, שים האוכל על האש, אנחנו רוצים זה. שבילם זה בית הסוהר, כל רגע זה איסורים, אבל הצדיק הפוך. ורלוואי זה יימשך לנצח. תשכח מכל הצרות שלי. אין לי דאגות, אין לי זה, לא יהיה רעב, לא יהיה צמא, לא יהיה כלום, שפה כל ימי חיי. אמר דוד המלך, אחת שאלתי מאת אדוני, אותה אבקש, שבתי בבית אדוני כל ימי חיי. החזות בנועם אדוני, בקר וחלו. אבל אין זה, העולם הזה, אנחנו חייבים גם לתת לגוף את החלקים שלו. אז זה הצדיקים וזה הרשעים. אז עכשיו לעשות מצוות מתוך אהבה. מה ההבדל? אומר הרם העבר יעבוק דבר מבהיל. מי שעושה מצוות מתוך לחץ ולצאת את החובה, נגיד הוא בא לבית הכנסת, יאללה, הוא רוצה לעשות את התפילים, שם אותו על הראש, אלא איפה הם מחזים? ברוך שאמר, ברוך שאמר, והיה עולם, עלולי, עלולי, פשיט השם, מתיים הוא הוציא את הזה, אס-אמס יש, מסמס, מסמסים לו, הוא מסמס לאחרים, מסמס ללשון סמכמם, לא לכם. זה השר של עשיו. ואחרי זה, גמר, ודענו, ויוצר אור שמע ישראל, הוא עושה שמע ישראל, ואיפה הראש שלו עם הבנק היום, איפה עם הצ'קים, עם הבנק, ועשה עסקים. אנחנו עומדים, תהילות אלון גואלם, שם זכותי תפתח, והראש שלו, מה לאכול היום ארוחת בוקר? אחר כך, מחיי המתים, ואיזה מלון נלך בסוכות, איזה שבת שצריך לצאת, שבת נופש ופיוט, כל המחשבות, כל התפילה, עשה עושה שלום, כמו החפץ חיים פעם באחד, גמר את העמידה, הוא מסתכל עליו כל העמידה, אז הוא לא נמצא בעניינים בכלל, גמר את העמידה, וגמר את התפילה, בא אליו החפץ חיים, מלוא שלום עליכם, אצל אשכנזים נהוג, אם בא אחד מחוץ לארץ, אורח חדש בית הכנסת, שהוא הגיע מחול, כל אחד בא להגיד לו, שלום עליכם. אמר לו, אני לא הייתי מחוץ לארץ, אני פה בעיר, כבר כמה שנים. אמר לו, לא, עכשיו היית מחוץ. אני לא הייתי, אולי הרב יסתחו אותו, אמר לו שחר. אמר לו, לא, בעמידה עכשיו, היית באמסטרדם, בהונג קונג, בסין, בשנחאי, בפיליפינים, איפה לא היית? את כל החדשות מסביב לעולם, יש 24 שעות, אתה עשית את זה בשתי דקות, סיבוב, סיור סביב העולם. אז חזרת כעת מסיור, אני אומר לך ברוך הבא, שלום וולקאם, שלום עליכם. אז אומר, זה ככה האדם מתפלל? לא, זה מתפלל באהבה, בכוונה, לעשות מצוות שלמות, לא מצוות חסרות, לא לרבע, למחצה, לשליש, לרביע, כמו שבן אדם רוצה שהכל יהיה, הבריאות שלו תהיה בסדר. היה אומר שהישיבה אדם שלום רביד לצדקה, כמה פעמים אמר לנו, אומר, תראה לך בן אדם נכנס לרופא, סובל לשם לשמור, יש לו דלקת בעיניים, דלקת חמורה, נכנס לרופא, רופא רואה את העיניים, אמר לו, שמע, העיניים שלו בסכנה. אז הוא שואל לרופא, פעם רופא היה רופא כללי, איך הכליות שלי? בודק, הוא לא מצוין. איך הכבד? מתפקד. איך הלב? אומר, לא, 100%. הוא אומר, יופי לי, הכבד עובד, הלב עובד. המשוגע, אבל העיניים לא בסדר. תוך כמה ימים יכול להביא את הראייה. ובא השני, הולך לרופא, סובל מהלב. אומר, ואיך המוח? מוח, נוירולוג, אומר, מצוין. איך הזרועות, השרירים, אומר, תפקדים יופי, אבל הלב מסוכן. אומר, מה אכפת לי מהלב? העיקר כל האיברים עובדים. וזה מבינון, זה מה אני מדבר. ופתאום יפול וימות. אומר, אותו דבר, אדם בא, אומר, מצוות, אני העיקר נתתי היום צדקה, אני היום נחתי תפילין, והשאר אני לא צריך. הוא לוקח מצוות, חלק עושה, וחלק לא עושה, הרי התרייג מצוות זה כמו תרייג איברים, כמו שלגוף שלנו יש תרייג איברים, רמח איברים ושעשה גידים, לנשמה גם יש רמח ושעשה, מי זה הרמח ושעשה של הנשמה? זה המצוות. אם אני לוקח רק 2-3 מצוות או 10-20 ואני עליהם מסמן וי ואותם אני מקיים ואת השאר אני מזלזל, מה זה שווה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה הרעיון פה? מה אתה חושב לשחד אותי או לקנות אותי בכמה מצוות שאתה עושה או באיזה צדקה שאתה משלם ואתה בזה על חשבון זה תלך תעשה עבירות? לא. אחרי אדם צריך להשתדל. אני לא אומר שהכל בבת אחת. לא. כל ספרי המוסר כותבים ולא עליך המלאכה לגמור, אבל להשתדל להיות בסדר, להשתדל לקבל עליו עצם שאנחנו מקבלים עלינו כעת עול מלכות שמיים ומוכנים להתקרב לשם יתברך, או זה כבר משהו. מורה אומרת שזה עוזר להציג את האדם מהדין. איפה ראינו? מעשה בגמרא, אני לא בזירה, במסכת תענית. מורה מספרת שם שהגויים כל פעם היו גוזרים איזה גזרות על ישראל. מה עושה הרב? גוזר תענית, צמים יום שלם, בואו לבית הכנסת כולם ועושים תענית. יאללה, תענית. חוזרים בתשובה והרב מדבר דברי כיבושים ותוקעים בשופרות, גזרה מבטלת. רואה המלך, כל פעם שהוא גוזר איזה גזרה, מיסים, או כל מיני, לקחת לצבא אנשים, או לגרש אותם מאיזה מקומות, היהודים מבטלים את הכל, הוא לא יודע איך. אמרו לו, זה היהודים חכמים, הם עושים תענית. עושים תענית, בסדר. פעם הבאה עושה גזרה, וכתב שם בגזרה, ואני גוזר שלא יעשו תענית, ומי שעשה תענית יכנס לכלא. ורב שיארגן את זה, יקלה אותו. אמרו לרב בזרע, מה עושים? לא, את וחדו, גם זה יש לנו פתרון. מה הפתרון? הרב, הוא לא תענית. אמר, אנחנו מקבלים עלינו שביום שהגזרה תתבטל, נצאו. זאת אומרת, רטרואקטיבית או מראש בשביל אחר כך. קיבלו את זה עליהם, אמרתי רבותיי, אני מבקש כולכם כמוני, תגידו אחריי, שאנחנו לא נצום עכשיו, כי המלך גזר לא לצום, אבל לך שתתבטל הגזרה, נצום. תוך 3 ימים התבטלה הגזרה. אז אתה רואה שהקדוש ברוך הוא מקבל אפילו מקדמות. זאת אומרת, הבן אדם אומר, אני ריבונו של עולם, אין לי כוח, אני מבקש לך, תן לי כוח, אני אעשה הכל. וזה גמרא מפורשת, הגמרא אומרת לך, אדם הולך לישון בלילה, לא בא לו שינה, אז הוא מתי מתהפך במיטה, הוא חושב, 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 אומר, אם היה לי מתחיל לדמיין לו, כמה הוא, זה היה מדמיין כל מיני דמיונות, אם הייתי עשיר, נגיד שהייתי רוטשיט, הייתי בנקאי, או הייתי שר האוצר, או הייתי אני יודע מה, היה לי הרבה כסף, הייתי בא עושה בכסף, מתחיל לתכנן, בונה בית כנסת, אחר כך עושה בתמחוי, מכניס 300 איש רעבים, מאכיל אותם כל יום, מחלק חבילות מזון לפני החג, לפני ראש השנה, עושה זה, וכולי וכולי וכולי, מתכנן, והכל דמיונות, אין לו גרוש על הנשמה. ואחר כך אומר, אתה יודע מה, אם הייתי רב, הייתי מלמד תורה את כל התלמוד בבלי בחינם לכולם, ורמב״ם ושולחן ערוך, ואני הייתי מלמד את כולם ומחלק ובונה תלמודי תורה ובונה ישיבות ואת כולם זה, והייתי מחפש אנשים עניים, מלביש אותם בגדים, הולך קונה להם מכל הכל, כל בו שיש הסופרים, שיש שם כל מיני חליפות וחולצות ומכנסיים, את כל מדינת ישראל, 7 מיליון שבועים, 5 מיליון יהודים, מלביש את כולם לכבוד ראש השנה חליפות חדשות. הוא רק חושב על זה פנטזיות בלילה. הקדוש ברוך הוא קורא למלאכים, אומר תרשמו שהאיש הזה ביצע. תראה מה זה, זה גמרא מפורשת, חשב אדם על מצווה לעשות אותה אפילו לא היה בידו, מעלים עליו כאילו עשאה. תראה הקדוש ברוך הוא רחמנה ליבה בעין, אבל בתנאי שמה שיש יכולת כן לעשות, מה שאין יכולת לא, מה יעשה פתור. אז זה יעזור לנו ליום הדין, אנחנו כולנו באים בראש השנה, באים להיכתב לחתם ספר חיים טובים, ויודעים מה יהיה עם השנה הבאה. כבר אומרת פסוק, אנחנו אומרים זה בתפילה, תקנו לנו איזה אנשי כנסת הגדולה, עזרא הסופר, חגי, זכריה המלאכי, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי העולם. מה זה הרת עולם? כמו אישה הרה, אישה הרה יש לה בבטן תינוק, אז היא כל הזמן דואגת, מתפללת עליו, מה יהיה עם התינוק הזה, הוא יהיה שלם? מה עם סקירת מערכות? מה עם כל מיני היום שמשמור כל מיני בדיקות? הרופא כמו איזה השמדה, היא מפחיד אותה והיא יוצאת משם, אין אישה בהיריון היום שלא מפחידים אותה, אז היא דואגת. אחר כך מה יהיה בן, יהיה בת, אז היא יודעת כבר היום, יודעים באולטרסאונד, יודעים כבר מה זה, תכננת איפה יהיה הברית, באיזה שם נקרא לו, מתחילה להתווכח עם בעלה ועם חמותה ועם השכנות ועם החברות ועם כולם. אחר כך מה יהיה עם הילד הזה, איפה הוא ילמד, איפה הוא יגדל, הוא יהיה בריא, הוא יהיה יפה, הוא יהיה גבוה, יהיה רזה, אני אקנה לו בגדים, מאיפה אני אקנה לו בגדים, כבר דואגת מעכשיו כל החיים שלו. הכחישה חכמה היא גם כן מתפללת שהעובר הזה שבנעי יהיה ירא שמיים, ישומע בכל הורים ומורים, וואה ילדים, יש ילדים פרחחים שלא יהיה כמותם חס ושלום, מתפללת עליו. אחר כך מה יהיה כשיגדל, יתבגר, איזה בחורה ייקח, מאיזה משפחה תבוא איזה בחורה, אחרי שאני גידלתי אותו, ולמה חמאס עודה תקלה דרך כלל, מה זאתי באה, זאתי על המוכן, זה התינוק הזה, נסעתי אותו בבטן 9 חודשים, גידלתי אותו, לילות וישנתי בשבילו, אכלתי אותו, רחצתי אותו, לקחתי אותו קופת חולים לרופאים, איפה לא, ויטמינים, מה לא נתתי לו, את הנשמה נתתי לו, גידלתי אותו ורוממתי אותו ואכלתי אותו ובישלתי בשבילו, תבוא זאת עכשיו תיקח אותו ככה מן המוכן על מגש של כסף, יאללה מיד בכלל מתעצבנת עליה וזה. עכשיו היא דואגת מי זאת תהיה הכלה שתיקח אותו, ויהיה לו ילדים ויהיה לו בנות, ומי, מה יהיה איתו, יהיה לו בית, יהיה לו פרנסה, יהיה לו עתיד, כל הדאגות האלה ההרה חושבת. אומרת הגמרא, זה אנחנו צריכים לחשוב ביום ראש השנה, זה ההיריון של השנה הבאה, תשע"א מגיעה, אז אומר היום, הרת עולם, כמו ההיריון, ובהיריון נרשם על התינוק מה יהיה איתו. כל, הוא לוקח איתו את הגנים. כבר היום אפשר לדעת הכל, ושהעובר בין עצמו, אם הוא סובל מאיזה מחלות, או חלילה הוא נושא עליו איזה גנים מסוימים, הכל אפשר לדעת. אפילו לא מהעובר, ממי השפיר שלוקחים. מי השפיר, אתה מפתח את זה ב-DNN, היום הכל יודעים. למה? הקדוש ברוך הוא ברא בתוך האדם הכל. אותו הדבר בראש השנה. תראו בגמרא כתוב, מי שהיו החכמים, היו יודעים, היו יכולים לדעת בראש השנה מה יקרה כל השנה. כל האירועים שיהיו במשך השנה, הכל נרשם בראש השנה. הגמרא אומרת, הירושלמי אומר, היי רשע דשתה דחמימה, כולה שתה חמימה. נקרירה, כולה שתה קריר. מה פירוש? אם בראש השנה חם, כל השנה יהיה חם. אם בראש השנה קר, כל השנה קר. מה פתאום? אז הרבה פעמים ראינו, היה חמסין בראש השנה, והיה חורף קשה ושלגים, וזה מה? זה לא אומר. והרבה פעמים היה הפוך גם. היה בראש השנה, היה קר מאוד, והיה חם אחר כך, בחורף היה חם. זה כמו אחד פעם הביא לי איזה ספר כתוב, ולי לזלזל חס ושלום, כתוב, ויגש. מה זה ויגש? ראשי תיבות. וב יחול, ראשי תיבות, וב זה יום שישי. יחול ג' שבט, אם יוצא שנה, התאריך, שיום שישי יוצא ג' שבט, תקרא ברברס, שלג גדול יהיה בקור. אז הוא אמר, באחד, אמרתי לו, לא, יש לי עוד ילד, אמרתי לו, לא, לא, לא אומר הפוך. וב יחול ג' שבט, שרב גדול יהיה בחם. אותו דבר, אפשר הכל להרכיב, איך אתה רוצה אתה יכול להרכיב. אז עכשיו הגמרא אומרת לנו שבראש השנה חם, לא הכוונה חם עם טמפרטורות או חזאים בבית דגן, לא. אם אתה מתפלל בחום ואתה מתעורר בראש השנה, פלל בכוונה ובא עם הכנות, כל השנה תהיה קלה, תהיה מצליחה. תראה, אנחנו אוכלים סימנים בליל ראש השנה ומתפללים, יהיה רצון שירבו זכיותינו, יהיה רצון שתקרא הרוע גזר דיננו, יקרו לפניך זכיותינו וכו' וכו'. ויש אוכלים ריאה. למה ריאה? הריאה, אם תשים אותה לפני שפישלת אותה, או אפילו אחרי שפישלת על מים, היא צפה, היא קלה מאוד, אין לה משקל. אז אוכלים ריאה, שיהיה לנו שנה קלה כמו ריאה, או ריאנה ועוניינו. מה זה קל? שהכל ילך חלק, לא יהיו בעיות, לא בפרנסה, לא בשלום בית, לא בחינוך הילדים, לא בכל הדברים האלה, הכל ילך קל. אז זה אומר שראש השנה חם, זאת אומרת הכל הולך זריז, קל, כל השנה יהיה קל. אבל אם חס ושלום ראש השנה קר והלב שלו קר, בעל בית הכנסת רדום יושב שם כמו איזה טמבל תרמח, לא, התפילה ככה עושה אותה איך שלא יהיה ג'לבלי, ולא מבין כלום, ולא אבינו מלכנו ואתם הדבקים לענות אמינים, לדעת לכל דבר ודבר להשתתף. השתדל להתפלל כמו שצריך, תראה בפתיחת האחד לעולם השם דבר אחד ניצב בשמיים, לבקש שהגזרות יישארו למעלה ולא ירדו עלינו חס ושלום. ועוד, מה זה לעולם השם דבר אחד ניצב בשמיים? מה פירוש? למה דווקא את הפסוק הזה אומרים? שמו מה המדרש אומר? המדרש אומר, מה היה בראש השנה הראשון? אדם הראשון נברא. ומה הוא עשה ביום הראשון שהוא נברא? הוא התחתן. מה עוד הוא עשה? הוא הביא ילדים. מה עוד הוא עשה? אכל מעץ הדעת. ומה היה אחרי זה? הוא עשה תשובה. הכל באותו יום. זה יום אחד שנמשך כמו 1,000 שנה. וששת ימי בראשית זה לא ימים שלנו ולא זמן שלנו. זה, מי יודע, אפילו 1,000,000 שנה תגיד. אז אדם הראשון נברא וישב בגן עדן לבדו עם חווה, והוא לא היה לבד. אנחנו כולנו, הנשמות שלנו היו איתו. לא שהם הם לא. היום כל הנשמות שלנו היו איתו. שהוא אכל מעץ הדעת, כולנו אכלנו איתו מעץ הדעת. ואפילו בעלי החיים אכלו מעץ הדעת. אחרי אנחנו מתקנים עכשיו. אז הוא אחרי זה בא, ועמד, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה חטאת, אז הוא עמד, ביקש רחמים, ובא לזה, לעשות תשובה. עשה תשובה, והקדוש ברוך הוא מחל לו. האדם הראשון פיקח, תשמע מה הוא עשה. הוא עמד ואמר לקדוש ברוך הוא, ככה מדרש כותב. והאור זרוע מביא את המדרש הזה, הוא מפרש את התפילה של ראש השנה לפי זה. גם הרוקח מביא את זה, אותו דבר. הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אני מבקש ממך. אני היום חטאתי, ואני היום חזרתי בתשובה, ואתה מחלת לי. כל שנה ושנה, זרעי אחריי, כשיבואו לפניך ביום הזה בתשובה, ויתקעו בשופר, וישובו בתשובה לפניך, תבטיח לי עכשיו שאתה מוחל להם. אמר לה הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לך דיבור שאני מוחל. זה אומר דוד המלך בתהילים. שימו לב את הפסוקים. לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים. אומר לעולם, מה זה לעולם? אדם הראשון ביקש שלעולמי עד תן לי הבטחה. והדיבור שלך איפה? ניצב בשמיים. ההבטחה רשומה שם. לדור ודור אמונתך קוננת ארץ ותעמוד. כל דור בא מפלל לפניך בראש השנה ואתה סולח. למשפטיך עמדו היום, זה יום ראש השנה, כי הכל עבדיך. לתורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. ועכשיו אתה מבין, מה אנחנו אומרים בראש השנה בסוף הקטע של הברכה לפני רצה? שמה וחול, קדשנו במצוותיך. תן חלקנו בתורתך, סבלנו מתורך, שמח נפשנו בתורתך. הרי זה אומר כי אתה השם אלוהים אמת. הוא דברך מלכנו אמת וקיים לעם. מה פירוש התפילה הזאת? זה הפירוש. אומר כי אתה השם אלוקים אמת, אתה דובר אמת, אתה אף פעם לא משנה את דבריך. לא איש אל וחזב ובן אדם והתנחם. אז אתה אמת. הוא דברך שהבטחת לאדם הראשון מלכנו אמת וקיים לעם. אז אם כן, בבקשה, תסלח לנו היום. ברוך אתה השם, מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ביום הזיכרון. ואז הקדוש ברוך הוא מוחל. תראות מעלת יום ראש השנה, רבותיי. יום גדול, מי שיודע לנצל אותו, מצליח. וזה יום אחד, שאם אתה מנצל אותו ויודע מה צריך לעשות איתו, זה ילך טוב. אם לא, הוא היה בבגדד, לפני 365 שנה בערך, שנת תף ד' תף ה', זה השנים בערך, הייתה מגיפה גדולה, והביאו רב מחלב בשם הרב צדקה חוצן, בעל שאלות תשובות צדקה ומשפט. הוא הגיע לבגדד, ראה מנהג מאוד לא טוב שם בעיר בראש השנה. ידוע, העיראקים שיהיו בריאים אוהבים להתפלל מהר, לגמור. בראש השנה יש ביניהם תחרות איזה בית כנסת יצא ראשון. ממתי אתם גמרת תפילה? בשמונה וחצי. אומר לו, אני שמונה ורבע. ואחד אומר, איפה אתה? אני חמישה לשמונה. ככה הם אוהבים. טוב, בשביל מה? מה יש לך לרוץ? לא רוצה לרוץ. טוב, מה יש? פללים מתחילים מעניין של תרח עוד לפני הנץ אפילו. אז היו מפללים מהר, גומרים את התפילה, הולכים הביתה, אוכלים משהו, שותים. אחרי זה, לאיפה הולכים כל עמי הארץ, האנשים הפשוטים? הולכים בתי הקפה. תראה, עד היום תלך באור יהודה, לא בשביל להגיד חלילה דירקטוריה. גם אני, הוריי באו מעיראק, אבל תראה באור יהודה, ושם יושבים בתי קפה, משחקים. תלך לרמלה, אותו דבר, ושם זה. תלך, לא יודע אם ברמת גן נשאר היום, אבל יש עדיין בפרדסקת קצת, ועוד ככה מקומות ריכוזים שלהם, שהם יושבים, אוהבים לשחק בבתי קפה, מעשנים, שותים, לפעמים נרגילה, לפעמים קפה, מה שבא, עיקר, מבלים ביניהם, מספרים גם סיפורים, לפעמים צ'יזבטים של אלף לילה ולילה, סיפורי בגדד. אז הם מספרים. עכשיו ביום ראש השנה, כבר בשעה שמונה בבוקר היו ממלאים את בתי הקפה של הערבים. הוא לא משלם בראש השנה, הוא הגוי רושם, אחר ראש השנה משלם לו. יושבים מהבוקר עד הערב שם, אוי. הרי זה הרב צדקה חוצן, מה אתם משוגעים, מה אתם עושים? הלך אליהם לבתי הקפה, לדבר איתם. הוא לא מכרה הרב, תן לנו. מה תשמעו, ההורים שלכם בוכים עליכם בגן עדן, מה אתם עושים להם? אז מה אתם רוצים שנעשה שלא יפקו? אומרת, תתאספו בבתים, או בבתי הכנסת, תעשו לימוד תהילים, תקראו תהילים, תקראו אדרה רבה, תקראו אדרה זוטה. ביום הראשון זה תפילה קצת ארוכה, תמיד זה ככה, אדרה זוטה. ביום השני תפילה פחות ארוכה, זה שותר זמן, אדרה רבה. וככה תעשו ילוד נשמה, והוא הנהיג אותם כל שנה והציל אותם מזה. וככה היה, ועד היום יש מנהגים כאלה. יש הרבה שנוהגים ביום ראש השנה לקרוא ביום ראשון ספר תהילים כולו, ביום שני עוד פעם ספר תהילים כולו. לא שאדם חייב לעשות את זה, רק יש זמן, תדעו. אדם ייקח איתו ספר תהילים לבית הכנסת. אבל משנה התפילה, עוד לא התחילו את התפילה, עד שמתחילים. תקרא בינתיים, תספיק 20-30 פרקים. אחר כך, תהת האחד, מי שברכים, כל החולים שבעולם, שהיו מיום שנברא העולם, ועד עכשיו מזכירים אותם במי שברך. מה אתה תעשה? תקרא בינתיים תהילים. אחר כך מוכרים עליות. הוא זכה, בכה, אני יודע מה, זה אמר 101, זה אמר 202, זה אומר בדולרים, זה אומר ביורו, זה אומר, אתה תקרא תהילים בינתיים. אתה יכול להספיק חצי ספר תהילים רק בזמן המתבזבז הזה בין דבר לדבר. ככה אדם יכול להשיג. הרבה הביתה, האוכל עוד לא מוכן, לא כולם הגיעו, שמה לשבת בטל, היום ראש השנה, אנחנו נכתבים, נחתמים היום, מה יהיה איתנו? תמשיך לקרוא, תקרא. ככה תספיק, תספיק, תספיק. ומה שאדם יספיק, זה רווח נקי. זה הקדוש ברוך הוא צריך להתפלל אליו, שירחם עלינו, תן לנו שכל גם, איך להתפלל לפניו, מה לבקש ממנו. וגם זה צריך חוכמה. לפעמים בן אדם נמצא בבעיה מסוימת, והוא לא יודע שהוא בבעיה, או באותה שנה חלילה יכול להיות באותה בעיה. ויש ביכולתו בראש השנה לבטל את אותה גזרה. לכן, אנא רבותיי, אני שוב חוזר ומבקש. זה טובתנו, זה לטובתנו. כל אחד מאיתנו יקבל עליו איזו קבלה טובה, בעזרת השם. נבוא ביום ראש השנה לבית הכנסת, עם הכנה, עם רצון טוב, ועם קבלת רחמים. אני אסיים דבר אחד, הרשש, שהגדול המקובלים בדורו לפני 250 שנה, בירושלים, כותב בספרו נהר שלום, הוא כותב, שמי שיבוא ביום ראש השנה לפני תקיעת שופר, ויהרהר בליבו תשובה בציבור, יערהר בליבו תשובה. אפילו נגזר עליו למות אותה השנה, קוראים לא יגזר דינו. תראה, אין זכות גדולה מזו. וזה בציבור. למה? יש בית הכנסת שם, באים ראש השנה, לפני השופר, אז כולם מרגישים קצת חרדה. פסוק אומר, אם תקע שופר בעיר, והעם לא יחרדו, אז מתעורר, קוראים לו גזר דינו. אני מתפלל על כולכם, על כל עם ישראל. שהשם יתברך ייתן לכם שנה טובה ומבורכת. יקרע רוע גזר דיננו, ויגזור עליכם ועלינו גזרות טובות. שיחדש עליכם ועלינו שנה טובה ומבורכת, יכתבו ותחתמו בספר חיים טובים אתם וכל הנלווים עליכם.